תודה רבה.
אני אעבור על דברים שאני לפני כשעתיים פחות או יותר דיברתי באולפנת של הרב בערן בגדרה, שם לומדת הבת שלי, עם שינויים קלים. רשות הרבנים, תלמידים, רבן יעקב עוד מכיר, עוד עשינו טירונות יחד מחנה 80. קודם כל אני מבקש להודות על ההזדמנות שניתנה לי שוב לעלות גם פה את זכרו של נתנאל, השם ייקום דמו. ונתחיל קצת על עצמנו. אני ואשתי גדלנו במשפחה של הציונות הדתית. אני בחיפה, אשתי בחולון. לפני 29 שנים הכרנו, עד שנתנאל נהרג, נולדו לנו 6 ילדים. הבכור יאיר, אביטל, אחרי זה נתנאל, והשם נתנאל ניתן לו עד מתוך הרגשה פנימית שלי, תודה לקדוש ברוך הוא. ואני זוכר, הרגשה הפנימית הייתה שברוך השם שאני גם לפי בית, גם לפי בית שמאי זכיתי לקיים מצוות פרו ורבו, שהרי לפי בית הלל בן ובת, עכשיו הבן השלישי, פשוט הרב ימר. אז נתנו לו את השם נתנאל. אחריו נולדה ריאות, כבר זה כבר היה בנוף הילון, מאור ויצחק. נתנאל בילדותו היה ילד מלא אנרגיות. אהב לטייל, היה תמיד הולך ראשון, אהב לעסוק בספורט, לשחק עם חברים. ועד כיתה ח' הוא למד פה בישיבת שלבים. בכיתה ט' החליט ללמוד בישיבה התיכונית במצפה יריחו. שם הוא התחבר דווקא לרצינות מצד אחד של הלימודים, לגיבוש של החברים, לחמימות. הוא גילה שם ישיבה ששאפה שכל אחד מהתלמידים יצליח, גם בלימודי החול וגם בלימודי הקודש. ומן ברוך השם הישיבה שם הצליחה להפוך את נתנאל לתלמיד רציני, ירא שמיים, שמקפיד לבוא לתפילה בזמן, לפני הזמן, ולהתפלל כמו שצריך, ולא כאיזה עול שצריך להיפטר ממנו ולגמור איתו. לי כאבא, ואני חוזר על דברים שראיתי בסרט, הרגשה הטובה ביותר, הסיפוק הטוב ביותר היה שנתנאל לומד תורה שלא דווקא במסכת שלומדים בישיבה או משהו, ללמוד תורה לשם שמיים, כדי להספיק ללמוד ולדעת עוד משהו. מצד שני, הוא גם עזר המון בבית. היה לו תפקיד לגהץ ותפקידים אחרים, עזר לאחים שלו בשיעורי בית. אפילו עם האח הגדול שלומד הנדסת חשמל, הוא הספיק עוד לעזור לו בדברים שקשורים למתמטיקה ופיזיקה. במקביל לזה, במקביל לשיבה התיכונית, הוא הדריך בסניף בני עקיבא טספה של עולים חדשים מאתיופיה, והתמסר מאוד בצורה גדולה מאוד. היה נוסע בטרמפים ממצפה יריחו עד גדרה, ויש כאן בחור שזוכר את זה, והרבה פעמים לוותר על שולחן שבת או לבקש מאמא, או בעצמו הכין אוכל לשבת כדי להיות שם שבת. אני באופן אישי הייתי שם בדירה, נראתה מאוד מאוד עלובה, אבל אני הבנתי וקיבלתי את זה ש הוא עושה מעשה שחשוב לו, ולכן הוא עושה את זה. בסיום הישיבה התיכונית, הוא שאל אותי, אבא, מה אתה אומר? לאיזה ישיבה ללכת? ישיבה גבוהה, ישיבת הסדר. אני אמרתי לו, נתנאל, תשמע, אם אתה חושב שתשב ותלמד, תוכל ללמוד הרבה שנים בהתמדה, לך לישיבה גבוהה. אם אתה חושב שזה לא תוכל לעמוד בזה, ואני באופן אישי הלכתי אחרי התיכון לישיבה הגבוהה, ראיתי שאני לא לומד כמו שצריך, כמו שאני חושב שצריך, ואז הלכתי לישיבת הסדר. זו הייתה התשובה שלי. אמרתי לו, אבל הכי טוב, תתייעץ עם הרבנים שלך. אני כאבא לא יכול להגיד לך איך אתה בלימוד, איך אתה בהתמדה, תתייעץ עם הרבנים. והוא החליט בסופו של דבר ללכת לישיבת מעלות. למד בישיבת מעלות, כמו שראיתם, ברוך השם התמיד ולמד. וכשהוא שובץ לחיל התותחנים, כי היה לו פרופיל יחסית נמוך בגלל המשקפיים, המספר המשקפיים גבוה, זה הפריע לו. אז הוא רצה עם החבר'ה ללך לשריון. והוא לא הצליח לסדר לעצמו את זה, אז ביקש שאני אנסה, ניסיתי דרך איגוד ישיבות ההסדר, פניתי למנכ״ל, ולא הצלחתי. אשתי אמרה, אולי לא לחצת, אמרה, תנסה עוד מישהו. אמרתי, אילן, ניסיתי, לא הצלחתי, לא נורא. רק תדעי לך שיכולת התכנים זה פחות מסוכן. הם נמצאים יותר מאחורה, בדרך כלל במלחמה, מספר הנופלים בתותחנים הרבה יותר נמוך מהשריון, לא נורא. חוץ מזה שגם אני הייתי בתותחנים. אז הרגשתי בגאווה שהוא ממשיך לתותחנים. טוב, התגייס, עבר את הטירונות, החל מסלול של לימוד מתקדם. ראש השנה תשע"ג חל בימים שני ושלישי. נתנאל הגיע לשבת חף באלול, שבת שאשכנזים מתחילים לומר סליחות, והסליחות זה הייתה פעם אחרונה שהוא עמד לידי והתפללנו יחד, וראיתי אותו לאחרונה. ערב ראש השנה, כמו שראיתם בסרט, הוא צלצל וביקש סליחה ומחילה. אני אמרתי לו, ואני חוזר ואומר, אני חושב שמה שאתה עושה, ולא אמרתי את זה כדי לנחם אותו, כי כמו שיש מצוות תלמוד תורה, זו המצווה הכי חשובה, אבל אם אתה, יש לך הזדמנות להציל מישהו, אז ודאי שאתה צריך לעשות את זה. אז אמרתי לו, כדי שמה שהוא עושה זה דבר חשוב, ובזה הסתיימה השיחה בכתיבה וחתימה טובה. אני לא דיברתי איתו מאז, אשתי כן הספיקה להחליף איתו עוד אחרי כמה ימים, עוד איזה כמה משפטים. יום שישי ה' בתשרי, אני ושני הבנים הגדולים יותר מורדים את הסוכה מהגג כדי לבנות, שתהיה מוכנה כדי לבנות את המוצאי יום כיפור. אנחנו רואים באינטרנט שהיה איזה אירוע בגבול מצרים, אבל לא קישרנו. היה כאן סייעתא דשמיא הגדולה, שלא חששנו משום דבר. בשעה 3:15 דופקים בדלת, בני הבית חושבים שאולי עוד איזה שכן מבקש משהו חלב, משהו צריך. הבן הקטן פותח את הדלת ורואה את החיילים, הוא מאוד נבהל. אחרי זה הוא אמר למה הוא נבהל? כי הוא ראה סרטונים של חיילים שבאים לפנות אנשים מהבית. הוא לא הבין, זה גוש קטיף וזה אנחנו פה במפיילון. זה מה שהביל אותו. טוב, קורא לאחותו הגדולה, היא אומרים לה, איפה אמא, איפה ההורים? ואז אשתי יורדת מהקומה השנייה ש... ואז אומרים לה, צורה מהירה, חד משמעית, צר לנו לומר לך, הבן נתנאל נהרג. אני באותו זמן נמצא במקלחת לכבוד שבת, לא שומע כלום, לא יודע מכלום. רק פעמיים דופקים בדלת שני הילדים, פעם יאיר, פעם אביטל, אמא מבקשת שתזדרז, תבוא. עכשיו בסדר, אני מזדרז, אבל מה כבר יכול לקרות? עכשיו אולי תפסו את האכבר בבית שחיפשנו. אני יוצא מהחדר, עומדים לי שני הקצינים ורב גדעון בנימין, אומרים לי, אנחנו מצטערים, הבן שלך נתנאל נהרג. היה לי את עשייתא דשמיא לברך בשם ומלכות דיין האמת, ומיד קישרתי ושאלתי האם זה קשור לתקרית בדרום, אמרו לי כן. אני יורד למטה לסלון להיות עם אשתי, עם המשפחה, כולם בוכים, המומים. הבית כבר מלא חברים שידעו הרבה לפנינו שנתנאל נהרג, אבל אף אחד לא בא להודיע לנו, מה עוד שהיו מנופי יון אנשים ש... עמדו לפני הבית ולא נתנו לאף אחד להתקרב, שלחלילה לא יעשו את זה בצורה לא נכונה, אז שקציני העיר לא באים. אותם רגעים אני זוכר שני דברים. אחד, הרצון לדעת פרטים איך קרה האסון, והשני, עכשיו איך אנחנו מודיעים לכל קרובי המשפחה, לסבא וסבתא, אחים, בני דודים. אבל עשינו את הדברים האלה. באותו יום שהגיע מי שהיה המפקד הגדוד, שעבר לגדוד אחר, אבל בא עם איזושהי מידע ראשוני על התקרית, הסביר לנו. במוצאי שבת הגיע המח"ט של האזור, אלוף משנה גיא ביטון, שראיתי בסרט, הסביר לנו בצורה יותר מפורטת. אני, אשתי והבן הגדול עוד נסענו לצריפין, ביקשתי, עוד ביום שישי ביקשתי, לראות את נתנאל לפני שקוברים אותו, להיפרד ממנו. נתנו לנו את האפשרות הזאת, לא היה קל, אבל זה היה חשוב. המשימה הכללית של התותחנים הייתה לשמור על הגבול מפני מסתננים. על זה דיברו. לא היה חשש למחבלים, לא דיברו, שום דבר. אני יודע את זה גם בדיעבד, שזה היה כל התפקיד של צהל באותו זמן, באותו מקום. וקבוצה של חיילים של הקרקל הייתה באחד הערוצים שם ששמעו על המסתננים, שלא יצליחו לעבור את הגבול, שהגבול אז היה פרוץ, לא היה שום גדר. שטח פתוח לגמרי. אולי גדר פשוטה שרק לסימון. והם היו צריכים להגיע ביום שישי. דרך אגב, נתנאל היה בראש שנה, כמו שהזכרתי, בשטח, לכן הוא בשבת היה אמור להיות בבסיס. אבל מישהו לא רצה, ואז חבר אמר, החבר שנפצע, אמר לו, תראה, אמור, נהיה ביחד. אותו חבר במקרה הוא גם היה תלמיד בבית ספר שאני בו אני מלמד. הם הגיעו לשטח, התחילו להתארגן, המפקד הלך לעשות חפיפה עם מפקד הקרקל לשמי ההסברים, והוא אמר לו, טוב, תתארגנו בשטח. ופתאום, לפתע, מהצד השני, הופיעו שלושת המחבלים, שהתחילו לראות. נתנאל היה בזווית הקרובה ביותר והנוחה ביותר, וכשהיינו בשטח ראינו עד כמה שזה היה מוחשי. אפילו לא שם כסדה, נשכב, ירה 23 כדורים, הרג את אחד המחבלים, ריתק את האחרים, וגם שאר החללים ירו, עד שהוא נפגע, ושאר המחבלים נהרגו בעקבות הקרב השני, שבאו וגם מהקרקל הגיעו, וככה חיסלו את המחבלים. מספר חודשים יותר מאוחר פורסם סרטון של איזה ארגון טרור מוסלמי קיצוני, בו נראים אותם מחבלים איך שהם מתאמנים לקראת החדירה לשטח מדינת ישראל. וצהל גילה אחרי התקרית במערה ליד כמות גדולה של נשק שהם רצו לחדור לשטח ישראל ולעשות כאן פיגוע המוני. הייתה כאן סייעת הדשמיה גדולה שהם לא עלו 10 דקות קודם. אם היו עולים 10 דקות קודם, היו רואים רכב צבאי, מסעית טיולית כזאת עם החיילים, היו חלילה יכולים לגמור שם את כל החיילים. בין 9 החיילים האלו היו, לדוגמה, גם בן של המנהל, המנהל שלי בבית ספר, ועוד בן של איזה מורה, וזה כולם מהציבור שלנו. כולם בני ישיבות, חלקם היו עכשיו כאן בטקס בנוף הילון. אז עם כל הצער והכאב שהבן שלי נהרג, אני שמח שחלילה אף אחד אחר לא נפגע. החייל, חברו הטוב שנפצע, שהציע לו, בוא נלך, נהיה אנחנו בשטח ביחד, הוא נפצע אחרי שניים-שלושה כדורים שהספיק לראות, קיבל כדור בבטן, והתחיל לעצור לו את זרם הדם. הוא פונם, בשטח לא ידעו מה קורה. הזמינו מסוק, המסוק הגיע למרות שמבחינה בטיחותית הוא לא היה בטוח שאפשר להגיע לשם. שני הטייסים שפינו אותם, הגיעו אלינו בשבעה, סיפרו לנו על כך, פינו אותם, והוא לא ידע מי נפצע, רק תוך כדי טיסה שהיד של נתנאל נפלה מהאלונקה, הוא זיהה אותו לפי השעון, והוא אמר לרופאים, הנה, זה נתנאל. ברוך השם, הוא התחתן, ואנחנו בקשר מאוד מאוד טוב. זה פחות או יותר על מה שהיה. עכשיו אני רוצה גם לעבור לחלק אחר, איך ממשיכים הלאה. כמובן שאחרי שנתנאל נהרג, שזה פורסם בתקשורת, באו חברים, הקרובים, חברים רחוקים מהעבר ששנים לא ראיתי אותם, אפילו מבית הספר היסודי, פוליטיקאים, קצינים בכירים. והיה חשוב לנו לשמוע ולדעת פרטים מהחברים, בעיקר שבהתחלה לא ידענו את כל התמונה, מה קרה, וגם סיפורים על נתנאל שאנחנו לא הכרנו, כמו הסיפור של שהוא ירד מהאוטובוס כדי לתת לאישה מבוגרת לעלות, למרות שכולנו היינו לחוצים להגיע הביתה, אבל זה מה שהיה חשוב לו לעזור. אנחנו ישבנו שבעה, יום ראשון, שני, שלישי היה ערב יום כיפור, ואחרי סוכות מיד חזרנו לעבודה, כל אחד לעבודתו. אני עובד כמורה, אשתי עובדת כמורה, הילדים חזרו למסגרות שלהם, השתדלנו לעקוב אחרי הילדים, לראות שברוך השם הכל בסדר, התייעצנו עם אנשי מקצוע בנושא הזה, עם הורים, משפחות שכולות אחרות שלצערנו יש, והמשכנו בחיים הרגילים, משתדלים. יש ימים קשים, יש ימים יותר קלים. הימים הקשים כמובן זה יום ההולדת שלו שחל שבוע שעבר, יום הזיכרון האישי ויום הזיכרון הכללי. אני אקריא כמה מילים שאמרה אביטל בהלוויה שלו. חשוב לי שהמוות שלך יקדש את שם השם בעולם. אם אפשר שכל אחד יתחזק במשהו קטן בתורה, בעשייה, למען העם, ואהבת לרעך כמוך, באחדות, כל אחד ממקומו. אני בטוח שהכוח לומר את הדברים האלה בא מהחינוך שהיא קיבלה באולפנה שהיא למדה בו, אצל הרב בהרן. עכשיו, מה אנחנו עושים, עשינו לעילוי נשמתו? עשינו ונעשה. לאו דווקא על ידינו, פורסם אפילו השבוע דווקא במקרה, תושבי שהחברים ששירתו עם נתנאל החליטו לכתוב דברי תורה בוואטסאפ, ואני אקדים מתוך ספר שהם הוציאו בסופו של דבר. ספר דברי תורה שנכתבו לעילוי נשמת נתנאל, וברשותכם יקרא חלק, ככה, בתקופה הזו, אחרי שנתנאל נהרג, שהם היו בהר חריף, הסמוך לגבול מצרים, והפעילות המבצעות והשמירות היו מאוד אינטנסיביות ומתישות. כתגובה לכך הוקמה קבוצת בוואטסאפ לכתיבת דבר תורה יומי בשביל לחזק את החיילים. וכל דברי התורה הוקדשו לעילוי נשמת נתנאל השם ייקום דמו, שההתמדה בלימוד בהחלט אפיינה אותו. דברי התורה נכתבו לא מעט פעמים בשעות לא שגרתיות, לפעמים לוו במסירות נפש עצומה על מנת שיהיה דבר תורה יומי. במשך הזמן הסתברו מאוד דברי תורה, והחלטנו, כמובן לחברים, להוציא אותם לאור בספר. את הספר הזה הם הוציאו לפני שנה. אז אנחנו רואים לפעמים דברי תורה קטנים שהופכים לספר שאנחנו משתמשים בו, מזכירים את דברי תורה בשולחן שבת תמיד. פעם בשבוע באים חברים מאותו שבט של נתנאל אלינו הביתה לשמוע דברי תורה. אנחנו, הם דואגים להודיע ולמי להזמין את הרבנים שנותנים את השיעורים. במקביל לכך הם בנו מצפה כאן לא רחוק מהישיבה, בעבודה פיזית קשה ובלחץ, עוד היה לפני שנת שמיטה. הם גם עושים משאבים אנושיים וכספיים כדי לבנות את המצפה. אנחנו נכנסנו ספר תורה לעילוי נשמתו בישיבת מעלות, כי ברוך השם בנוף העלון יש מספיק ספרי תורה, ורצינו שספר התורה יהיה בשימוש, אז דווקא בישיבת מעלות בה הוא למד, מצאנו לנכון להקדיש את הספר התורה הזה וששם השתמשו בו. במצפה יריחו יש קרן מיוחדת למלגה לעודד תלמידים לבוא בזמן ולהתפלל או לפני הזמן וללמוד לפני התפילה. השבת האחרונה, שזו השבת השלישית, כל הפלגה שלו הגיעה אלינו לשבת לחגוג את יום ההולדת שלו. עכשיו, ברוך השם, משנה לשנה נוספים האנשים עם נשים, אפילו ברוך השם עם תינוקות. אנחנו קנינו גביע כסף גדול שכתוב עליו עוד חיים לעילוי נשמת נתנאל, שחברים וכל קרובי משפחה שברוך השם באים בברית הנישואים, משתמשים בו בשעת החופה. קיימת ספריית תורנית ניידה שעוד החברים התחילו ליזום אותה, ואנחנו תרמנו ספרים כדי ללוות חיילים שיוכלו ללמוד גם בשעת פעילות ואימונים. ראיתם בסרט, היה את המרות סביב מצפה יריחו. חברים בגדרה הקימו גם תלמוד תורה שלעילוי נשמתו. אנשים פנו אלינו והראו לנו שהם תרמו לעזר מציון או כל מיני מוסדות צדקה אחרים לעילוי נשמתו של נתנאל. כל הדברים שהזכרתי, ויש כאלה שגם לא הזכרתי, הם מהווים כוח ועוצמה. כמו שאנחנו יודעים שדורכים קשת או רובה או קפיץ, אז יש איזו אנרגיה שרוצה להשתחרר, כמו כיפוף ברכיים שלפני זינוק. אז אותו דבר הכאב של האובדן של נתנאל. אבל אנחנו משתדלים, וזה לא פשוט וזה לא קל, להפוך את זה לדבר של חיובי, כדי לקרב עד כמה שאנשים יותר לקדוש ברוך הוא. אנחנו מרגישים שליחות בזאת ומנסים להעצים את הדבר הזה. אם בעבר יום הזיכרון, אני באופן אישי חשבתי על החברים, מכרים שנפלו, זה מהכיתה, מהישיבה, או לדוגמה בוגר ישיבת שלבים ארי שטראוס שהכרתי, שאחיו בן גילי, היום זה אחרת. אנחנו חושבים בעיקר על נתנאל, אם כי לא שוכחים את האחרים. זכינו, וברוך השם, לפני כחצי שנה נולדה לנו בת. אני, רואים עליי שאני כבר לא צעיר, וקראנו לה מוריה, שמביאה ברוך השם אור ושמחה לכל המשפחה, ועל כך אנחנו חייבים תודה מיוחדת לקדוש ברוך הוא. אנו תפילה לקדוש ברוך הוא שימשיך לתמוך בנו, ומודים לכל מי שמסייע בידינו, וברוך השם אנחנו מרגישים הרבה סיוע, אם זה ביישוב הנפלא נוף איילון, אם זה מחברים מעבודה, אם זה קרובי משפחה. ברוך השם, מלווים אותנו, תומכים בנו ועוזרים לנו, ואנחנו מקווים שהוא בא לציון גואל. עכשיו, אני מבחינתי סיימתי לומר, אני אומר בצורה כנה, ישירה ופתוחה, כל שאלה שמישהו חושב לשאול, שישאל בצורה פתוחה, לא להסס, אין לי בעיה עם זה. אז אם מישהו רוצה לשאול שאלות, בבקשה. לא להתבייש. אם משהו לא היה מובן, אז כן, בבקשה.
יש לך בן יותר צעיר מנתנאל?
כן, יש בן, בן כיתה י' עכשיו, הוא למד מאור, הוא למד כאן פה עד כיתה ט' והחליט ללכת בעקבות אחיו למצפה יריחו.
הוא מדבר על עניין להתגייס?
אנחנו עוד לא מדברים על זה. ויש בן צעיר בכיתה ה'. אז הנושא של גיוס עדיין לא עומד על הפרק. אני קודם כל שילך ללמוד, אסיים את הישיבה התיכונית, אני מאוד מקווה שילך לישיבה קודם כל.
שאלה אם הוא
ידבר על זה. לא, הילד הזה שבכיתה י' הוא ילד מאוד מובן, הילד הכי סגור. והוא לא מדבר. הוא לא מדבר כמעט על נתנאל גם. הוא גם לא כל כך שותף אפילו לכל מה שהמשפחה עושה. וזה דבר שאני חייב להדגיש. כל אחד במשפחה לוקח את הדברים אחרת. ואם נתקלים בחלילה במקרה כזה, צריך לדעת שכל אחד שונה. אפילו באותה משפחה. וכל אחד יש שמוצא לנכון. נגיד יצחק הצעיר, הוא ילד הרבה יותר שמח ומלא מרץ. הוא הזמין את עכשיו אחד החברים, תבוא איתי, אני רוצה שתישן איתי. היה חשוב לו.
זה קשה ביום הזיכרון להיות ממשק לקדוש ברוך הכלליות, אתם רוצים את הפרטיות, אתם... כאילו ביום הזיכרון יש כל כך המעורבות הזה בין
הכאב האישי הוא כאב, אז אני רוצה לעשות ככה, אני, השנתיים הראשונות באופן כללי, היה לי בסדר, בחצי שנה האחרונה מאוד מאוד קשה לי, אני מרגיש הרבה יותר קשה, ודווקא בשנתיים הראשונות יום הזיכרון היה לי מאוד קשה. אני הייתי, היה טקס בנוף איילון שלא הייתי שותף בו מפה פעילה, משהו לא יוטל עליי תפקיד, ואני שהייתי בטקס אמרתי הלוואי שניכנס מתחת לאדמה, לא יכול. דווקא השנה שהרב נוימן ביקש שאני אבוא ידבר ולקח לי להכין את השיחה ופה, אז הרבה יותר קל לי. אני אמרתי לי לפני כמה דקות, פגשתי את הרב גדעון בנימין, אמרתי לו שלפעמים אתה חושב זה יהיה מאוד קשה ובסוף זה קל, לפעמים אתה לא חושב שזה יהיה קשה וזה קשה. אנחנו לא מתכננים, יש בורא לעולם ואי אפשר לדעת. אז החברים שבאים כל הזמן, עכשיו נמצאים חברים בבית ומחר כל היום נמצאים חברים בבית, וזה דבר חשוב, קשר, אלא אם כן מישהו לא רוצה את זה. אני לא אגיד שם של מישהו שפגש, אני מכיר אותו ואני יודע שאחיו נהרג במלחמת יום כיפור, ושאלתי אותו שאלה פשוטה, איך אבא מחזיק 40 שנה מעמד? א' זה, אז הוא אמר לי, אבא שלי ניצול שואה, אז הוא עבר משהו, וגם החתן נהרג באותה תקופה, באותה שנה, חתן של אותו. אז הוא אמר, ההורים שלי אפילו לא עולים לקבר ביום זיכרון, כל אחד מתמודד אחרת.
שתי שאלות אם אפשר.
כן, בבקשה.
א', מה אתה חושב הנקודות העיקריות שהבחורים פה צריכים להתמקד בהם ביום הזיכרון? ושאלה שנייה, איך אתה כאב שפול רואה את הקשר בין יום הזיכרון ליום עצמו?
לגבי השאלה הראשונה, בחורים שיושבים ולומדים, אני חושב עד כמה שאפשר באמת לקבל על עצמה ללמוד יותר ברצינות. ואם זה גמרא, אם זה אמונה, למלא את החסר. הרי אנחנו, למה אנחנו אומרים קדיש? כדי לקדש את שם שמיים. וכשיש חיסרון של מישהו שהפסיק ללמוד, אז התפקיד שלנו למלא את זה. עכשיו, כל אחד גם באופן אישי, אם זה בדברים שבן אדם לחברו, אם זה בן אדם למשפחתו, בכל מקום שאפשר, כמה שיהיה יותר טוב, אני חושב שזה חשוב. אני באופן אישי חושב שהיום אני מורה יותר טוב, אני הרבה יותר סבלני. לא שלא הייתי לפני כן, אבל אני עוד יותר סבלני, הרבה יותר מתון וחושב ומנסה להיות רגיש. עד כמה שאפשר. וכמובן שיש עליות וירידות, אבל כמו שאנחנו ביום כיפור, אנחנו לא אומרים מראש, אנחנו לא נתעלה ביום כיפור, כי אנחנו בין כל נרד, אז עוד נקודה בשנה שאנחנו צריכים לעשות מאמץ ולהיות יותר טובים. אני זוכר שאני למדתי בישיבת קרם ביבנה, אז ראש הישיבה היה אומר שכמובן על פי המדרש ועל פי הספרים, שכל במהלך השנה יש לנו את הימים המיוחדים של אם זה פסח, אם זה שבועות או כל יום אחר, זה לא סתם משהו היסטורי שזה, אלא יש לי את הסגולה המיוחדת. אז רצתה השגחה שזכינו להקמת מדינת ישראל יש את יום הזיכרון הכללי שבאמת כולם מתייחדים עם זכרם של הנופלים, אז זה מה שאני חושב שצריך לעשות, וכל אחד איך שהוא מרגיש מה הכיוון שלו. לגבי השאלה השנייה של יום הזיכרון ויום העצמאות, אני באופן אישי חושב שזה דבר טוב וחשוב, אין מה להפריד. אנחנו צריכים מצד אחד לזכור את הנופלים ולחשוב מה אנחנו יכולים לעשות את הדברים יותר טוב, מצד שני לזכור שבזכותם, ברוך השם, אנחנו בזכות המסירות שלהם זכינו להקמת מדינת ישראל, וזכינו להחזיק את מדינת ישראל למרות כל מי שרוצה לפגוע בנו. אז מצד אחד זה לא סותר, אבל יכול להיות שאני יודע שיש קולות אחרים, וכמו שלגבי כל דבר, אם זה שכול, לדוגמה, יש ויכוח לגבי נפגעי הטרור, לי לא מפריע שיעשו את זה באותו זמן. אם היו עושים אותה שעה, גם לא היה מפריע לי. משום מה, יד לבנים מתנגדים לזה ונלחמים לזה, ואני לא הבנתי, ואני גם לא משנה לי. אבל כל אחד, מה שהוא חושב. כן, בבקשה. כן.
ברגע שהודיעו לך שעדיין נפטר, בעצם גם תחבטה.
אני הסברתי שהייתה לי סייעתא דשמיא, וזכרתי שצריך לברך בשם ומלכות דיין האמת. יכול להיות בזכות זה שנדמה לי שאתה למדת אצלי את הדלת, את הסוגיה הזו שצריך לברך על הרע כשם שמברך על הטובה. אז אף פעם לא אמרתי כמו רבי עקיבא, הלוואי שקיים מנה, אבל כשהקדוש ברוך הוא רצה, אז עשיתי את זה. כן.
יש לך קשר עם שאר משפחות שהבנים שלהם נפלו, עם reach out to you?
יש לנו קשר, יש יותר. אתה מתכוון למישהו מסוים או שבאופן כללי? באופן כללי יש קשר, יש פחות, לפעמים מתייעצים איתם, ויש קשר. יש גם במסגרת משרד הביטחון נותן אפשרות למפגש של משפחות שכולות, תמיכה, מה שנקרא. ופעם הלכתי לקבוצה מסוימת, ראיתי שזה לא מתאים לי, אז בקבוצה אחרת כן, אז כן הלכתי. ויש גם קשר אישי שאתה מכיר אנשים, לצערנו, כמו לדוגמה, אתה לא הכרת, אבל למד פה בחור בשם אריה שטראוס בישיבה פה, שנהרג, שאני מכיר אותו, הכרתי אותו מחיפה, ויש לו אח בן גילי, אז אנחנו בקשר. וזה מאוד מעודד, הקשר הזה. בייחוד מי שזה קרה לו לפני הרבה שנים, אתה לומד... לומד ואיך לחיות עם זה. בבקשה.
היה כאילו דברים או מחשבות הכי מנחמים
יש דברים ש אני חושב ש כמו שאמרתי בלוויה, אנחנו קיבלנו פיקדון והחזרנו פיקדון, והשתדלנו להחזיר את הפיקדון לקדוש ברוך הוא, עד כמה שיותר שאנחנו חושבים בצורה מושלמת. ברוך השם, נתנאל באמת, גם בבן אדם לחברו, גם בן אדם לעקום, היה עד כמה שאפשר לומר די מושלם, ושהחזרנו את הפיקדון. ורק השבת, סיפרתי לכם שהיה מפגש של החברים מהפלוגה, ואחד החברים הזמין את הרב גדעון בנימין לומר כמה דברים בין קבלת שבת לתפילת ערבית. הדברים שהוא אמר, הזכיר, ואני תכף אגיד מה הם, היו במודע שלי, אבל הוא הביא אותם בצורה כזאת שמאוד מחזקת. הוא הזכיר את התפילה שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, עכשיו שאני כדאי ועכשיו שלא נוצרתי, אני לא זוכר את הנוסח, אבל הוא הביא שם דברי הרב קוק, שאנחנו יודעים שאדם נולד עכשיו, אז הקדוש ברוך הוא חושב שהאדם הזה צריך להיות עכשיו פה, ושהוא חושב שהאדם הזה כבר לא צריך להיות פה, אז הוא נעלם מן העולם בדרך זו או אחרת. אז אני מאמין באמונה שלמה שנתנאל היה נולד מתי שהוא נולד, והיה צריך להיפטר מן העולם מתי שהוא נפטר מן העולם. נכון שקשה לי עם זה ויש געגועים, אבל המאמין באמונה שלמה שזה רצון הבורא, וזה מה שצריך להיות. זה מה שצריך להיות, עם כל הקושי. והתפקיד שלנו להעצים ולעשות מה שאפשר לקדש שם שמיים בעקבות זה. עוד יותר. אז לפעמים דברי נחמים של איזה אב שקול או אמא שקולה מאוד מאוד עדים. אמא של אריה שטראוס, לדוגמה, שאני פוגש אותה, מאוד מאוד מעודדת. והדברים האלה משתנים. הרי כולנו חיים את החיים שלנו ויש עליות וירידות, והנקודות האלה עוזרות לנו. אז אי אפשר לדעת. יש סיפור הידוע שסיפר גם בוגר הישיבה אומן שאמר לו הרב גוסמן, ואת הדברים האלה, דרך אגב, זה היה סיפור ידוע, ושהרב יעקובסון בשיבה אמר לי את זה, זה עוד יותר חיזק אותי. שהבן שלי נהרג בצורה שהוא נהרג, ואני נזכר שאני הייתי לפני כשנתיים הרמטכ"ל הזמין משפחות שכולות, בינם גם אותי, גם דרך אגב בא לבקר הרמטכ"ל היוצא, אדם מאוד מאוד רגיש למשפחות שכולות. הוא הזמין אותי לנסוע איתו לפולין, לאושוויץ. ושאני הלכתי שם באושוויץ, הרגשתי שאני חייב לומר תודה לקדוש ברוך הוא, שהרי הסבא רבא שלי שנהרג באושוויץ אין לו קבר. אני נקרא על שמו, אבל שום דבר מעבר לזה אין, כלום. אני זכיתי שהבן שלי נהרג כחייל צה"ל במדינת ישראל החופשית, ויש לי קבר. אני בפסח התפללתי בכפר סבא, מאחורי ישב אבא של הדר גולדין, שאין לו עדיין קבר, שהוא יודע שכל הבן שלו נמצא שם. אז אמרתי, גם על זה אני צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, שאני יודע שהוא שלם, כמו שראיתי אותו, ככה הוא נכנס לקבר ישראל.
אולי
רק
נגיד,
מר
גוסמן,
הוא
בן 80, היה תלמיד פה בישיבה, שלמה אומן, שם יקום דמיו, שהוא נהרג במבצע שלום הגליל. הוא בעצם זה שהביא אותי לשלבים, וההלוויה הייתה קשה ביותר. כולנו בכינו בצורה נוראית. אחרי ההלוויה הלכנו לבית, פתאום הגיע הרב גוסמן, שהוא ראש ישיבת נצח ישראל, היה דיין בגיל צעיר, נתחיל את המחזה הזה כמו היום. פרופסור אומן יושב על הרצפה, הוא עמד, הוא אמר לפרופסור רומן, הבן שלי עכשיו פוגש את הבן שלך, אבל הבן שלי אומר לבן שלך, לך קדימה במדרגות בעולם הבא. הבן שלי נהרג בשואה, הגרמנים הגיעו אלינו הביתה, תפסו אותו, הוציאו אותו, ואחרי שתי דקות שמעתי את הראש שלו שזורקים אותו לתוך המסעית, ושמעתי את החוותה, את הרעש של הראש בתוך המסעית. ידעתי שזה נגמר. אבל הבן שלך נהרג כחייל צה"ל. הבן שלך נהרג במצב שעם ישראל נמצא במצב של קידוש השם. הבן שלי היה בשואה בחילול השם. כשהבן שלי עכשיו פוגש את הבן שלך, הוא אומר לו, לך קדימה, כי אתה נמצא במצב של קידוש השם. אני זוכר שפרופסור אומן שמע את הדברים, קם, התחבק עם הרב גוסמן, ואמר לו, ניחמתני, ניחמתני.
אז זה סיפור שאתה גם, למרות שאתה יודע אותו, שאתה שומע אותו שוב, ועוד שמעתי את זה, כמו שאמרתי, מהרב יעקובסון, זה מנחם, זה לא משלים, זה לא סופר אותי מאדם עצוב לאדם שמח, אבל זה עוזר להתמודד. אבל אני אתן לכם דוגמה קצת הפוכה. אתם יודעים, בנוף איילון, לפני כ-10 שנים, אולי לא יודעים, נהרג מישהו כאן בתאונת דרכים בדרך מנוף איילון למשמר איילון, התהפך. וההורים שלו, הוא בגיל של היה בגיל של הבן של בן הגדול שלי, ובאו ההורים, אנחנו מבלים, אנחנו חברים, היינו בבר מצווה יחד, בבר מצוות, הם אצלנו ואנחנו אצלם, והם כאילו אומרת לי, האמא, הבן שלי נהרג סתם. אמרת, תשמי, אנחנו יודעים שיש את ריבונו של עולם. הבן שלך לא נהרג סתם, הבן שלך נהרג אומנם תאונת דרכים, אבל כמה אנשים היום נזהרים בכביש יותר בגלל מה שקרה. אני רק רואה אותם, אני יודע שאני נוסע, צריך לנסוע יותר בזהירות. אני עובר במקום, אני נזכר, אני נוסע יותר בזהירות. היא אמא שפעילה בנושא של מניעת תאונות דרכים. אז אנחנו לא יודעים את כל החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אז גם אם חלילה זה היה בצורה כאילו סתם, יש לזה השלכות ומטרות, וצריך למצוא במה להתנחם.
אני רוצה באמת לשאול כולם, כשביקשתי מהרב יעלון מי שיבוא, אמרתי לו, אני בטוח שזה לא קל. הוא אמר לי, אני מרגיש שזה שליחות. אז באמת, בשם כולם יישר כוח גדול, שזה מקומו מן השמיים.
אמן.
ושבאמת שנזכה שהציבור פה ילמד, יעשה קידוש השם, זה יהיה המשך הדברים. יישר כוח.
תודה.